אנחנו ממש נכנסים לסדר המוביל בשמחה, ורצינו לגעת קצת בנושא של העצבות והשמחה. מקווה בלי נדר בפעמיים שהיום יותר ניגע בפינה של הסור מרע מהעצבות, ובפעם הבאה בעזרת השם בעשה טוב של השמחה. אז היום ניגע ככה בנקודה של העצבות, איך מתרחקים ממנה בעזרת השם. אומר הרב באורות הקודש חלק ג', כל המידות אפשר להעלותן מפני שיש להם שורש בקדושה, חוץ מהעצבות שאין לה שורש כלל, כי עוז וחדווה במקומו, וצריכים להעלות את סיבתה, וכיוון שהשורש מתעלה גם היא עולה. והשורש של העצבות הוא או גאווה או כעס או דאגה הבאה מסיבתן וכיוצא. כן. יש פה הרבה פסקאות, לא יודע אם נספיק את כולם, לא נוכל ללמוד כולם בעיון, אבל נצא לקבל כיוון. קודם כל משפט מדהים של הרב, שכל המידות אפשר להעלות אותן כי יש להן שורש בקדושה. אין מידה חוץ מהעצבות שאין לה שורש בקדושה. גם המידות הכי קשות, כעס שנאמר כל הכועס, כל מיני גאים שותים בו, וגאווה, אני והוא יכולים לדור במקום אחד וכו', שורש מכל המידות הרעות, כל המידות האלה יש להם שורש בקדושה. יש להם איזה נקודה אמיתית שהם מחוברים לקדושה וצריך לאחוז בהם לכן, ולכן אפשר להעלות אותם. ולכן הדרך ההתמודדות שלנו היסודית עם המידות, היא לברר את מה, איפה הטעות, איפה השיגים, ואז להעלות לשורש. חוץ מהעצבות. לעצבות אין לה בכלל שורש, אין לה שורש בכלל. כי עוז וחדווה במקום. אז מה, אז איך מתמודדים? צריך להעלות את הסיבה של העצבות. לראות מאיפה יש כאילו משהו שגרם לעצבות, שזה או כעס, או דאגה, או גאווה, שמשם אדם הוא נפל אל העצבות, ואז הוא צריך לחזור אחורה, כן? לחזור אחורה בניווט, לראות איפה הוא התברבר כאילו, ומשם לעלות בחזרה, וזה מה שיתקן אותה. מה הנקודה? כאילו, מה העצבות, למה היא יוצאת מן הכלל של כל שאר המידות? אז היינו, אם נשאל ככה, מתי אנחנו נהיים עצובים ככה במציאות? מה גורם לנו? בפשטות היינו אומרים שיש כאילו איזה רצון, זה משהו שאנחנו מאוד היינו מכווננים אליו, ומשהו לא קורה כמו שאנחנו רוצים, כמו שאנחנו שואפים, כמו שכולי. אבל זה לא מספיק, כי זה לאו דווקא מביא לעצבות. כן? זה שהמציאות היא תופחת לנו בפנים, זה לאו דווקא מביא לעצבות. לא של כל אחד, ובכל זמן, וכולי. אז בכל זאת צריך להגדיר, אז מהי הנקודה בעצם של העצבות? אז אולי נגדיר את הנקודה ואז נראה את זה קצת בפסקאות. העצבות היא, למה הרב אמר שאין לה שורש? כי עוז וחדווה במקומו. כל מקום שיש חיבור לאור האלוקי לא יכולה להיות עצבות. כי עוז וחדווה במקומו. במקום שבו, שכוח, תודה. במקום שבו הקדוש ברוך הוא נמצא, שזה באמת בכל המציאות. אז אין עצבות, עוז וחדווה במקומו. אז איך אדם יכול להגיע לעצבות? איך הוא יכול להגיע לעצבות? כי הוא התנתק. העצבות היא עצם הניתוק של האדם מהקדוש ברוך הוא. כל שאר המידות זה לא ניתוק, זה לקחת את הכוח האלוקי ולמשוך אותו למקום של טעות גדולה, של גאווה, טעות אדירה, של כעס וכו'. אבל העצבות היא באותה היא נבעה מתוך גאווה, היא נבעה מתוך כעס, מתוך דאגה או מתוך דברים אחרים. אבל היא כבר עזבה את המקום הזה, והיא מקום כזה שאדם שוקע באיזה ייאוש, שוקע באיזה כבדות כזאת שמנתקת אותו מכל נקודה של חיים, ועד שבהופעות הקיצוניות זה כבר דיכאון וכבר מקומות של שקיעה הרבה יותר קשה. אבל ההגדרה כביכול של העצבות זה אותם מקומות שהאדם בהם מנותק מהקדוש ברוך. ולכן אין לה שורש בקדושה. אי אפשר, החיבור הוא לחזור להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. לדבר הזה, גאווה היא, היא לקחת את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ולחשוב שאני עכשיו, אני המקור, כן? ואז אני מתגאה בהם, או בדברים שאין בי, או גם בדברים שיש בי, ואני חושב שזה ממני. אז באמת יש לי במה להתגאות, כי זה, יש לי כוחות שמגיעים מהקדוש ברוך הוא, ובאמת עליונים. רק הטעות היא שאני מייחס את זה לעצמי, ולא למקור. ברגע שאדם מחזיר את זה לשורש, אז עכשיו הוא ממשיך לאחוז באותם כוחות, להופיע את האור האלוקי דרכו כצינור, ולא כשהוא חושב שהוא עכשיו עושה את עצמו במה, כמו שחזל אומרים, שהוא כאילו אליל בפני עצמו. אז זה בגאווה, או לא משנה, בשאר המידות. אבל בעצבות אין לה שורש מצד עצמה, כי הנקודות של העצבות הן נקודות שבהן התנתקנו מהקדוש ברוך. לכן התיקון הוא פשוט לחזור לקדוש ברוך. אלא מה? שמשהו גרם לעצבות. לכן צריך לתקן את השורש שגרם לעצבות. למה דאגת? דאגת בצורה כזאת עד שנפלת לעצבות. אז בוא תחזור לתקן את השורש של הדאגה שלך. לחבר אותה לקדוש ברוך הוא. או כעסת. או התגאית. אז תתקן את השורש. אבל העצבות עצמה אין מה לתקן בה. פשוט להחליט, די, אני לא רוצה להיות מנותק. אני רוצה להיות מחובר. אני רוצה להיות מחובר לחיים. רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. רוצה להיות מחובר לאמונה. בנתק, בניתוק מהמקומות האלה, ניתוק מהחיים, ניתוק מהאמון שלי בעצמי, מאמונה בקדוש ברוך הוא, ניתוק מהחיות, מהעשייה, בנקודות האלה אדם שוקע בעצמו. ונראה כמה פסקאות, ואחרי זה נדבר קצת ככה יותר אלינו. כששואלים מאיכן העצבות באה, צריכים לפתור, איפה זה הגיע, כן? אם הקדוש ברוך הוא מלא בחיים ושמחה, אז מאיפה הגיע עצבות? צריכים לפתור מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה, שהיא תואמת בחושה חודרת מרירותם, והיא נסלדת, נפחדת ועצובה. כשאור התשובה מופיע, החפץ הטוב, כשהוא מתגבר בתכונה המקורית שלו, צינור של עונג וששמחה נפתח, ונשמה יונקת מנחל עדנים, כן, וכו' וכו'. אז כאן נוספת, מי הוא השם בעצבות הנוראה השוררת בעולם? האבונות המעשיים והעיוניים. הוצאת האדם מטבעו, בין מטבע חומריותו, בין מטבע רוחניותו, היא מעמידה אותו במצב היום פנימי. מצוקי שאול באים עליו בשטף. הישרה הרוחנית היא העיקר בזה. כשהדעות מתיישרות, מתאמצת היא, המעשה גם כן יתיישר. והחיים מרגישים את ערכם הנהדר. בשמחת ישרים ממלאת את הנשמה כולה. כן? לישרי לב שמחה, הישרות היא מביאה שמחה, נדבר על זה פעם הבאה בלי נדר. העצבות נגרמת כי אנחנו מתנתקים מהיושר שלנו, מהיושר של המעשים, מהיושר של התפיסות, של המידות, ואז לאט לאט הדבר הזה גורם לנו להתנתק עד שמגיעה העצבות. פסקה נוספת, אני, שוב, אנחנו לא קצת מתבשמים ככה מהפסקאות, אבל עוד מעט בפסקה הזאת טיפה יותר נרחיב. תנועה היא העצבות, מפני שהיא נובעת ממקור היותר מושחת שבדעות וברגשות. הידיעה שהאדם בהתגלותו בתור יצור בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא. האושר שלו הוא רצון טוב. כל קווי האושר והצלחות הרוממות שלב כל אדם כל כך אורג להם אינם כי אם תולדות מנקודת חיים מלאים זו. נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר. ובתוכן זה דומה האדם בחופשו ליוצרו, ליוצר קול, בחפצו המקיף והחופשי מכל מועקה. כשידיעה זו מתבררת, מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדווה, מסולק מכל עצבות. הוא מכיר שהוא אינו צריך כי אם לאמץ את רצונו לטוב, וזה מסור בידו בכל עת ורגע. ותכף כשרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה, וכל הספירות העולמיות התלויות בו מתעלות עמו. ואיך לא יהיה האדם מלא תמיד עוז וחדווה, עם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידו. והוא מושל בכל המחמנים הנפלאים העצורים באוצר נחמד ושמן זה. המחשבה שהעושר תלוי במשהו חוץ ליכולתו של האדם, ממשהו חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגולי, רשעות וסכלות היא מרופדת, והיא מעוררת את כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות של יסוד הרשעה, שכחת השם וטובו, אורו וישעו, חוכמתו, חסדו וגבורתו. על כן ישרי לב שמחים תמיד, שמחו בהשם הגינו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. אומר הרב, איפה הנקודה של העושר של האדם? זה ברצון שלו, ברצון החופשי. אנחנו תופסים, אם נחזור למה שאמרנו קודם, אנחנו נהיים עצובים כשאנחנו רוצים משהו, כאילו, והוא לא קורה. כאילו האושר תלוי לנו באיזה משהו חיצוני. אם אני, יהיה לי הרבה כסף, אני אהיה שמח. אם אני יצליח ללמוד, להבין את, את, את כל השעס, אז אני אהיה שמח. אם אני יצליח להתחתן, אז אני אהיה מאושר. אם אני, אם יהיה לי כך, כל הזמן אנחנו, טוב, יש לנו תפיסה שהאושר הוא כאילו, הוא תלוי במשהו חיצוני. באמת, באמת, נקודת החיים שלנו זה הרצון. יש לנו כל הזמן נקודות של בחירה. כל רגע בחיים יש לנו בחירה. כל רגע בחיים יש לנו רצון שאנחנו מחליטים, האם אני רוצה עכשיו, לוקח את הרצון שלי ומרים אותו אל הקדוש ברוך הוא, אל החיים, אל הטוב, אל ההתקדמות, אל האמונה, או שאני מנתק אותו. המון המון, כי כל החיים שלנו מורכבים מצמתים כאלה קטנים של, של נקודות של איפה הרצון שלי נמצא. כלפי טוב, כלפי התרוממות, כלפי אמונה, כלפי עשייה, או חד חלילה להפך. שם האושר. זאת אומרת, נקודת האושר היא בכל נקודה שאני מצליח להרים את הרצון ל- 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 למקום יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. עכשיו, הסביבה החיצונית של החיים היא כבר ביטויים של, של הגילוי של הרצון הזה. נכון, אדם רוצה להתחתן כי זה יותר שלם. אדם רוצה שלא ילדים כי זה יותר שלם. אדם רוצה לדעת את התורה כי זה יותר שלם. אדם רוצה ש, שלא פרנסה וכו' וכו'. אז זה נכון שהרצון שלנו רוצה דברים גם שהם מתלבשים בכל מיני מציאויות של חיים. אבל האושר עצמו הוא לא, מה בסוף יש לי או אין לי, זה החלטה אלוקית. שגם היא כמובן טובה ובטח לטובתי ומכוונת ולא במקרה. אבל התפקיד שלי הוא לא עכשיו להצטער אם יש לי מספיק כמו שרציתי או לא, אלא לשאול את עצמי מה אני רוצה ומה אני עושה בשביל זה במסגרת כרגע היכולות. והמשפט מדהים שהרב כותב פה, איך לא יהיה אדם תמיד, מלא תמיד עוז וחדווה, עם טובת הטובות, עושר העשירות, זה מסור ונתון בידו. מה יהיה לי, זה לא נתון בידי. עם כמה ילדים יהיה לי, ומה הם יעשו בדיוק בחיים שלהם, ואיזה אישה תהיה לי, וכמה כסף יהיה לי בבנק, וכמה תורה נידה וכו' וכו'. יש הרבה דברים שאני יכול להשתדל בשביל זה. אבל בסוף, בסוף מה יהיה, זה לא תלוי בנו. זה תלוי ברצון האלוקי, שהוא גם מושפע מההשתדלות שלנו, כן? אבל בסוף אנחנו לא יכולים זה לא שאנחנו אפשר לעשות פעולות א', ב', ג', ואז להגיע לתוצאה הנדרשת בכל נקודה בחיים. לפעמים אדם עכשיו חס ושלום נפצע באיזה תאונה, ועכשיו יותר, הוא לא יכול ללכת. מאוד, מאוד רצה שהוא יוכל ללכת, והוא לא יכול, והקדוש ברוך הוא נתן לו. כשאדם נולד בצורה מסוימת, או אלף דברים אחרים. עוד רגע. אבל הבחירה, איפה הרצון שלי נמצא, אין רגע בחיים שנלקחה לי הבחירה הזאת. היא תבוא לידי ביטוי בניסיונות אחרים. לפעמים הבחירה שלי תהיה, אם ביום רגיל עכשיו אני יכול לבחור מה לעשות, לצאת, לעשות ככה, להיות בבית מדרש וכו', לא יודע מה. אז כשאדם חולה, לא עלינו, והוא עכשיו שוכב במיטה, יש לו בחירה אחרת. מה אני עושה עכשיו כשאני במיטה? אז עכשיו יש לי כוחות רק, אולי רק להגיד תהילים, או רק לחשוב מחשבות טובות. אז זה הבחירה שלי, אם אני חושב מחשבות טובות או מחשבות רעות. או שאני מתפלל או שאני לא מתפלל. או שאדם עכשיו פיתרו אותו מעבודה, אז הוא לא יכול עכשיו להשיג פרנסה. אז עכשיו הבחירה שלו היא איך להתייחס למציאות הזאת. זאת אומרת, אין מציאות של חיים, את הרקע של החיים, את סביבת העבודה, הקדוש ברוך הוא מחליט לנו. בתוך זה תמיד תמיד יש לנו נקודת בחירה. עכשיו, וזה מדהים, זה אמירות, אמירה אמונית מאוד עמוקה שהרב פה אומר לנו. ועכשיו צריך לשמוע אותם מכמה חטופים שהם הגיעו לתובנה הזאת ככה בעצמם, גם אלי שרבי, אז הוא כותב בספר שלו, הוא כותב גם כן, הוא ממש את הנקודה, הוא ממש, הוא מה שהוא הוביל אותו, הוא כל הזמן הוא אמר, כל הזמן יש לי בחירה, אני בוחר, אני יכול עכשיו להחליט להתנגד לשובים שלי ולסיים פה את החיים במנהרה, ואני בוחר לקבל את מה שהם אומרים, וכי אני רוצה להמשיך לחיות. אז נכון, אני לא יכול לבחור להיות חופשי עכשיו. זה לא נתנו לי. אבל מה אני עושה במציאות הזאת? אני בוחר. וגם אם אני לא טועה, יוסף חיים אוחנה, נדמה לי, אמר את זה גם, שהוא קם בבוקר, מה שנתן לו כוח, הוא אמר, אני עכשיו בוחר, איך ביום הזה שיש לפניי, מה אני יכול לעשות בו טוב? לעזור לחטופים שאיתי או... אז בסדר, נכון, אז מאוד צמצמו לי את הבחירה. אדם חופשי יכול לבחור 1,000 בחירות ביום, ולי יש רק 3 בחירות ביום. אבל, או הבחירות שלי בטווח הרבה יותר צר. אבל בנקודה הזאת יש לי בחירה. עד למצב קיצוני שאפילו אני לא יכול לעשות כלום, וכל הבחירה שלי היא רק אם לשמוח או לא לשמוח. רק להתחבר לחיים, להאמין בקדוש ברוך הוא או לא להאמין בקדוש ברוך הוא. אבל תמיד יש בחירה. וכשהאדם מבין שבאמת באמת עיקר החיים שלנו, אם היינו עושים סרט חיים שכאלה על עצמנו, אז בצד החיצוני היינו רואים כל מיני דברים, כן? הוא היה בגן, מה אחרי זה היה בבית ספר, מה היה בצבא, מה... זה כל מיני סיפורים. אבל אם היינו עכשיו עושים את הסרט הזה בנקודת החיים, היינו רואים שם רצף של מיליוני, מיליארדי בחירות, כל... מה הנקודה הפנימית, איפה הרצון שלי נמצא? כמה אני רוצה חיים או שאני לא רוצה חיים? אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא או שאני רוצה לשקוע בייאוש? אני רוצה לחשוב מה מקדם אותי כרגע או שאני אומר יאללה לא אעזור כלום ועכשיו אני סתם רוצה רק לשכוח מהעולם ותעזבו אותי בשקט ולא רוצה לעשות שום דבר. ושם החיים שלנו באמת. וכל הרקע שמסביב, כן זיווג, לא זיווג, כן ילדים, לא ילדים, פרנסה, לא פרנסה, תורה, לא תורה, להצליח לעבוד על מידה, לא להצליח, כל זה זה רק... סיפור חיים שהקדוש ברוך הוא מספר לנו ומניח אותנו בתוכו, והוא רוצה דבר אחד, אני רוצה שתבחרו בטוב בכל נקודה שאתם יכולים. עכשיו אם פספסנו ונכשלנו אז יש תשובה, אז לחזור עוד פעם, אבל זה הנקודה, יש בחירה אחת בחיים, היא מתפרטת לאינסוף התפרטויות, אבל יש בחירה אחת, אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להתחבר אותו לקדוש ברוך הוא או לא. ולכן כל העושר של החיים הוא בידיים שלנו בכל רגע. גם אם זה לא בצורה שדמיינו שהוא יהיה. זה מה שנותן את השמחה, כן.
שאלו. אבל מה היחס כאילו בין זה לבין הצער, שצריך להיות בתפילה כאילו לצער שכינה, להצטער.
נכון, שאלה מצוינת. יש... הבדל שמיים בארץ בין עצבות לבין צער. או בלשון רבי נחמן, בין... איך?
לב נשבר.
בדיוק. בין עצבות ללב נשבר. לב נשבר, פה זה דבר מצוין. אם אתה עכשיו, אם אדם מצטער בצער השכינה, או מצטער שכואב לי... נכון, נכון. כואב זה כתוב שכנגד יותר מכל הקורבנות, כן? זה חזל אומרים.
אבל לב נשבר, אבל זה לא עוזר חברה.
לא, אבל זה לא, זה נכון שלא דומה שמחה שמתפרצת בשמחת בית השואבה לצער בחורבן בית המקדש ותיקון חצות שאדם בוכה עכשיו על צער השכינה. ברור. ברור שהגאולה השלמה היא שגם המציאות החיצונית היא המתוקנת. זה ברור. אבל צער זה מקום שהוא מלא בחיים ומלא באמונה. כשאדם בוכה על צער השכינה, הוא מלא באמונה שאמור להופיע פה קדושה אדירה של תחזן העניין בשופחה לציון ברחמים, וזה עוד לא קורה, והוא מצטער והוא בוכה על זה. או שהוא מצטער על עצמו, שיש לו מידת הגאווה ומידת הכעס, והוא לא מצליח ללמוד תורה כמו שהוא היה רוצה. או שהוא עוד לא מצא את הזיווג שלו, או שעל הילדים, או על החינוך של הילדים, הוא יכול לבכות על זה ולהצטער ולהיות בלב שבור, זה לא עצבות. זה הוא מלא בחיים. לרב צבי יהודה, לצהל, אז מספרים שהוא היה יכול, רגע אחד נכנס אליו תלמיד, מספר עליו על קשיים שיש לו, על איזה מחלה או משהו, והוא בוכה ביחד איתו, ואז תוך כדי שהוא בוכה, נכנס אליו תלמיד, מספר לו שהוא יתארס, והוא מתחיל לרקוד איתו ולשמח אותו ביחד. זה לא היה סותר, למרות שזה תנועות נפשיות שונות, אבל המשותף בשתיהן הוא היה מלא בכוחות חיים, רק שהוא הרגיש, חיים שהם מלאים בהרגשה, הוא הרגיש עכשיו את הכאב על זה שעכשיו סיפר לו על איזה מחלה, והוא הרגיש את השמחה וחווה אותה על זה שסיפר לו שיתערף. אבל עצבות זה כיבוי. הוא לא מרגיש עכשיו, הוא מתנתק מהחיים, הוא לא רוצה להרגיש, הוא לא רוצה לחוות שום דבר. הוא לא מאמין שהמציאות עכשיו היא יכולה ללכת לאיזשהו תיקון. בסדר? אז דווקא כשאדם בוכה, זה בדרך כלל אדם לא, הוא לא בוכה כשהוא עצוב. הוא בוכה כשהוא בצער גדול. אם הוא בוכה זה סימן טוב. ובעצבות אתה פוגש כבר משהו שכבר, כאילו אין לו כך כבר לבכות. הוא רק מיואש, וכשיורדות דמעות זה בדרך כלל דווקא מתוך אמונה גדולה ש, קשה לי לקבל את המציאות הזאת. יש פה פער אדיר בין ההשתוקקות לגילוי של הכוחות החיים העליוניים, בין אם זה בפרט, בין אם זה בכלל, לבין המציאות שהדברים האלה לא מופיעים. זה לא עצבות. בסדר? כן.
הרב אמר קודם שלא נלקח ממנו הרצון. בסופו של דבר, אם אדם רוצה משהו וקורא משהו אחר, אז נלקח ממנו הרצון. אם אפשר לומר, כאילו, לא נלקח ממנו הרצון לטוב, אבל בסופו של דבר, רצונות כן נלקחים איתנו.
עצם הרצון, עצם הרצון לעולם לא נלקח. עצם נקודת הרצון
לעולם... אבל לרצות זה יפה, בסופו של דבר קורה משהו אחר, אז מה, איך זה מסתדר?
יפה, אז עכשיו נגיע לפסקה. כן. איך הבחירה לשמוח
היא לא התנכרות למה שכבר מרגיש,
אלא כאילו
מה שאני מרגיש עכשיו, אלא כאילו...
בוא נראה את הפסקה הבאה, בסדר? כאילו אחרי זה תשאלו אם עדיין לא ענינו, אבל זה ממש כאילו הפסקה הבאה. פסקה שמופיעה בפנקסי הרי, הפנקס של ג' היא לא 108 קבצים. יסוד הביטחון והשמחה נובע מהבירור הפנימי שאין לחפוץ גם לענייני עצמו כי אם את מה שהוא חפץ אדון כל ברוך הוא. ואז ימלא אדם שמחה ואומץ לב כפי מידת ברור דבר זה בלבבו ולפי ערך התאמת כל אורחות חייו לזאת המידה העליונה. בפסקה נוספת, כל העצבונות שבעולם באים רק מפני שאין אדם רוצה את רצון השם יתברך, הבורא יתברך באמת. נסביר רגע בהבנתנו, עד אלה מה שראוי. למה כשקורה משהו שאני... אני רציתי עכשיו משהו והוא לא קורה. למה אני נהיה עצוב? כי אני לא מאמין שהדבר הזה עכשיו הוא טוב. אני אומר, באמת הטוב זה משהו אחר. הטוב היה שהייתי מתקבל עכשיו לעבודה. או הייתי מתקבל ליחידה בצבא שרציתי. או שהיה לי פרנסה בכך וכך מה שרציתי. וזה לא קורה. אז אני עכשיו נהיה עצוב. אם הייתי באמונה שלמה, שזה הדבר הכי טוב, עכשיו, ברור, במציאות השלמה הכל יהיה מתוקן. אבל עכשיו זה ודאי מה שהשם רוצה. כי אין משהו בעולם שיכול לקרות כנגד רצון השם. ומה שהשם רוצה זה בוודאי הכי טוב שיכול להיות. אם הייתי ממש באמונה שלמה על הנקודה הזאת, לא היה אדם, לא היה בחיים מגיע לעצמות. יסוד כל העצבונות שבעולם, כי אדם לא רוצה באמת את רצון השם, הוא אומר, אני רוצה משהו אחר. אני יודע שהשם רוצה עכשיו שזה יהיה ככה, אבל אני לא רוצה את זה. איך אתה יכול להגיד כזה דבר? מה זה אתה יכול? כל הזמן אנחנו אומרים את זה. אבל אם באמת, והפוך, יסוד הביטחון והשמחה נובע מהברור הפנימי, שתקשיבו ללשון, שאין לחפוץ כי אם את משהו חפץ, לא רק שאני רוצה משהו, אבל גם אם זה לא, כן, מה שיוצא אני מרוצה, לא. אני מדמיין על דברים מסוימים שהם טובים ואני רוצה אותם, אבל ברגע שזה לא קרה וקרה משהו אחר, זה אומר שזה מה שהשם רצה, ולכן אני לא רוצה בכלל שיקרה מה שאני חשבתי, כי אם היה קורה מה שאני הייתי רוצה, זה כנראה היה לא טוב. למרות שזה נראה לי יותר טוב. אבל אני רוצה רק דבר אחד, רק מה שהשם רוצה. אני חושב, אולי אפשר להכניס את זה בפירוש, לכוונה ככה בתפילה שאנחנו אומרים לפני סוף התפילה. יהיו לרצון, אמרי אפי וגיון לי לפניך וכו'. אז הפשט אחד, שתקבל לרצון כל מה שביקשתי, שזה תרצה את זה. אבל אני חושב שאפשר גם לפרש בזה, שאני ביקשתי כל מיני דברים. כי אין לדעת על מה שנעברות. לי נראה שיותר טוב שדודה שלי תהיה בריאה עכשיו. ויותר טוב שיהיה לי יותר פרנסה. נראה לי ככה. אבל בסוף יהיו לרצון עם רפי, תיקח את מה שביקשתי, תעשה לפי הרצון שלך מה שבאמת טוב. כי אני צריך לבקש. כי צריך, זה אחרת, אנחנו לא צריכים לעשות כלום, רק מה שהשם רוצה, ואין השתדלות, ואין תפילה, ואין תורה ומצוות, ואין עבודה, ואין שום דבר. לא, השם רוצה שנשתדל, זה נושא לשיחה אחרת. אבל אחרי השתדלות שלנו, זהו, את התוצאות אני מוסר לקדוש ברוך הוא, לא כי אין אפשרות אחרת, אלא כי אין דבר יותר טוב מזה. זה חס ושלום שהשם יעשה את הרצונות שלי אם הם לא טובים. ואם הוא רוצה משהו אחר, ברוך שמה שהוא רוצה זה מה שטוב. עכשיו בסדר, אני אמשיך להתפלל גם מחר הדודה שלי שהיא תברי. כי היום הוא רצה שהיא לא תברי, זה לא אומר שמחר לא. וגם מחרתיים אם זה לא יקרה, אבל אני יודע שכל יום שזה לא קרה, אני אגיד תודה. ואני אשמח באמת שזה מה ש... יכול להיות שאני אצטער, כי כואב לי על זה שדודה שלי לא מרגישה טוב. אבל ביחד עם זה, ברור לי שזה כרגע הדבר הכי טוב. למה? חשבונות אלוקים, לא יודע למה. כן.
לפי זה בעצם, יסוד הביטחון לא מבטל רק את העצבות, הוא מבטל גם את הצער. למה שאני מצטער על מישהו שמת, או על איזשהו דמיד יש לו נבנה, או על דודה שיכולה.
כי
זה רצון השם, זה הדבר הכי טוב שקיים.
לא, זה רצון השם שכרגע זה יהיה. כי בסוף יש חסרונות בעולם. ומכיוון שהאלוקות היא שלמה, והמציאות בסוף התהליך היא גם כן צריכה להופיע את אור השם, לגלות את אור ייחודו יתברך בצורה שלמה. וכל חיסרון שמופיע בעולם היא נקודה שבה האור האלוקי לא מאיר עדיין. לפעמים זה עכשיו טוב לעולם. כמו שילד, לפעמים זה טוב שהאבא עוד לא נותן לו. כי זה מה שעכשיו מכריח אותו לגדול מעצמו. כי אם אבא ייתן לו כל הזמן, אז הוא לא ידע אף פעם להתאמץ מעצמו ולבנות כוחות מתוכו. אז מצד אחד זה טוב שהילד עכשיו נפל וכואב לו, ואבא שלו לא מרים אותו, זה טוב, כי כרגע זה משהו יותר נכון. לפעמים בגיל מסוים זה כן אבא שלו צריך להרים אותו. אבל עכשיו הוא צריך לקום לבד. מצד שני, יש פה חיסרון שאבא מצטער עליו. למה? כי בסוף המציאות המתוקנת כשכבר הוא יוכל לקום לבד, יהיה לו כוחות, וכבר לא יחב לו. אז במקביל יש את האמונה שזה טוב ושמחה, וביחד עם זה צער. בסדר, עכשיו לפעמים בסדר, זה מדרגות שקשה להיות בהן, בטח כשיש צער מאוד קשה, חס שלום, כשמישהו נפטר או משהו, אז למרות שאנחנו יודעים בראש שזה גם לטוב, אבל כרגע אנחנו חווים את הצער המאוד גדול, אבל לא עצבות. בסדר? אבל אנחנו מדברים פה על השאיפות באופן כללי. מתי שיש מצבים שזה לא, בטח אדם בא לנחם אבלים עכשיו בישיבה, הוא לא עכשיו יגיד, זה צריך עכשיו להיות עם האדם בשעת צערו, ועכשיו צריך לחוות את הצער. לפעמים אתה תדלג ישר לשמחה, אז אתה לא תחווה מספיק את הצער, והצער הוא גם אמור לבנות דברים בנפש. בסדר? אבל זה מגיע מתוך תפיסה שלא של חוסר אמונה, לא של מקום של ניתוק מהקדוש ברוך הוא, אלא כן, אני עכשיו חווה, יש פה איזה חיסרון במציאות, ואם יש לי איזה נפילה באיזה חטא, אז אני אהיה בשברון לב, עוד רגע נראה את הפסקה, נראות התשובה המפורסמת, אני אהיה בשברון לב, וזה יכאב לי מאוד, ואני אבכה על הנפילה הזאת, אבל אני לא אהיה בייאוש מהנפילה הזאת, אני לא אהיה בעצבות, במקום שכאילו אני כבר לא שווה, הקדוש ברוך הוא לא מאמין בי, זה כבר מחשבות של עצבות, של ניתוק מהקדוש ברוך הוא. וכאן אני רוצה איזו נקודה אחת מעשית, שהיא בעיניי, אני יודעת, היא מאוד חשובה. כן.
אני רוצה לחזור לשאלה שלי, כי כאילו, אוקיי, עדיין יש, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא שהרצונות אצלי, ורמות מחשבות בראש, וצד השם תקום, אבל עדיין הרצון נלקח. זה שזה הכי טוב לי במציאות, זה הבנה וזו אמונה, אבל הרצון בסופו של דבר נלקח. איך אפשר כאילו לומר שהרצונות לא נלקחים? בסופו של דבר הם כן נלקחים.
אין הכוונה שמה שאתה רוצה לא נלקח. כי אנחנו רוצים כל מיני דברים, ואנחנו לא יודעים באמת מה טוב. לפעמים אדם רוצה משהו שזה דבר שהכי מזיק לו. רוצה להתקבל איזה מקום עבודה, והשם ישמור, הוא לא יודע מה מחכה למחורי הסיבוב. ואם הוא יגיע לשם, זה עלול להיות נזק גדול. גשמי, רוחני וכדומה. לכן, בפועל המציאות יש הרבה דברים שאנחנו רוצים ולא קוראים. אבל נקודת החיים, נקודת הרצון, אתה עכשיו, מה אתה רוצה? להחליט שאתה רוצה להביט בעיניים של אמונה. להביט במבט של טוב, של איך להתקדם, או חלילה להפך. זה אף פעם לא לוקחים ממך, כי זה נקודת החיים. זאת אומרת, לוקחים את זה כשאדם סיים את התהליך שלו בעולם, ואז הוא כבר עולה למעלה. אבל כל זמן שהוא פה בעולם, יש לו את הנקודה של הרצון הזה, גם במצבים הכי קשים. תמיד יש איזו נקודה קטנה של רצון, אפילו כשאדם בתרדמת או משהו כזה, כאילו. יש לו איזו נקודה קטנה של רצון, אם הרופאים אומרים, רואים שהוא נלחם על החיים, רואים אדם שהוא כאילו זה, אבל רואים שמבפנים יש איזו מלחמה שהוא רוצה לחיות, כאילו. יש תמיד איזו נקודה יסודית של רצון שהיא קיימת אצל האדם, שאותה לא לוקחים, כאילו זה נקודת החיים בעצם. וזה האושר של החיים, כי זה התפקיד שלנו בעולם. כן? לראות איך אני רוצה טוב, איך אני מגייס את הכוחות שלי בשביל להתחבר לטוב הזה, שהוא נובע מנקודת האמונה, נובע מנקודת החיים, נובע מנקודת הקודש שהאדם מחובר לקדוש ברוך הוא, או שהוא מתנתק ממנו. מה יקרה בפועל? עוד פעם, אף אחד לא מבטיח שנקבל מה שאנחנו רוצים בזמן שאנחנו רוצים. בסדר? אבל זה רק לבושים לרצון. לפעמים אנחנו מתבלבלים והופכים את הלבושים לרצון עצמו, ואז אנחנו אומרים, רגע, לקחו לי את הרצון, אבל זה לא הרצון. זה כבר דברים שבהם הרצון שלך התלבש. כי חשבת שהם טובים, אבל אם זה לא קרה, אתה מאמין באמת שמה שהשם רוצה זה מה שטוב? אם אתה באמת מאמין, אתה אוחז בביטחון ובשמחה, שתי נקודות. אתה בטוח, יש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא שהכל טוב, אז לא משנה מה קורה מסביב, אתה בטוח שזה הולך לטוב, ולא שכחו אותך בבית באיזשהו מקום, ואתה עכשיו איזה. וגם זה היסוד של השמחה. כי אני שמח, הקדוש ברוך הוא כל הזמן איתי. גם כשנראה לי שקוראים דברים הפוך לגמרי ממה שאני זה, אני אומר, תודה השם שאתה, לא סתם יש בה, כן, בברסלב, אז מאוד אומרים, לוקחים את זה גם לנקודה של להגיד תודה, כשאתה אומר תודה, אתה זכה לראות ניסים, ככה יש, יש איזה רחלי הקטנה שם שם, שמכיר, של אחים קטנים, לא משנה, בסיפורים של ברסלב, אז רואים כל הסיפורים שאתה אומר תודה מהלב באמת, אז אתה זוכה יותר לראות שהקדוש ברוך הוא איתך, למה הנקודה הזאת? כי כשאתה אומר תודה באמת, לא חיצוני, אתה יודע שגם הרע מבחינת, כי הוא הקדוש ברוך הוא איתך כל הזמן, וגם מה שנראה לך רע, הוא בוודאי הכי טוב שיכול להיות כרגע. אתה אומר על זה תודה. ואז אתה מביא את הנפש למקום כזה, שאני אוחז כל הזמן בקדוש ברוך הוא. אין שום דבר במציאות כאילו שיכול לנתק אותי מהחיבור לקדוש ברוך הוא, חוץ מהרצון שלי, מה אני בוחר. יש ניסיונות יותר קלים, ניסיונות יותר קשים, אבל באמת באמת זה בידיים שלי. וכאן רגע זה נקודה, זה הצעה מעשית מהניסיון הקטן שלנו. יש לנו צמתים כאלה שבהם, הרבה צמתים, כל מיני סוגים של צמתים, שבהם יצר הרע מגניב לנו מחשבות של עצבות. אז לפעמים זה סתם ייאוש כזה, גם זה צריך לראות איך כל מחשבה כזאת של ייאוש, של ניתוק, לגרש אותה מיד. ולפעמים הוא כאילו מגניב לנו מחשבות שאם אני אהיה עצוב אני ארוויח משהו. כן, הרבה פעמים זה יכול להיות מול, לא יודע מה, מול ההורים, או בזוגיות, או בכל מיני סיטואציות, שאדם מרגיש כי הוא כבר לא יודע איך כאילו להתמודד ולהוביל את המציאות בצורה רגילה. אז הוא אומר, אם אני עכשיו אכנס לאיזושהי עצבות, אז יותר אפשר תשומת לב, יותר ישימו לב, כאילו ילכו לכיוון שאני רוצה וכדומה. העצבות היא, צריך להתייחס אליה כמו שריפה. שיש, כן, הדרך כידוע הכי טובה היא לכבות שריפה, זה לפני שהיא התחילה. זאת אומרת, כל רגע שמתקדם והשריפה מתפשטת, הרבה יותר קשה עכשיו, צריך לה, תמיד אפשר לכבות שריפות. אבל אז כבר לא הספיק הבאי, צריך להביא מטוסי כיבוי או עזרה ממדינות אחרות. וכשהשריפה היא קטנה, רק כולה גפרור קטן, אז לא בא לחבות אותו. גם בעצבות זה ככה, זאת אומרת, כמעט תמיד, שוב מהחוויה האישית שלי, כשיצר הרע בא וניסה לשכנע שעכשיו עזוב אותך, די, שחרר, עדיף לך להיות עצוב, אין, זה כמו הווייז, שכאילו אתה טועה בדרך ואז הוא מסמן לך פרסה, אתה אומר, לא יכול להיות, כנראה הוא טועה, עכשיו ככל שאתה יותר מתרחק, אתה כאילו בעצם מעריך את הדרך שאתה צריך אחר כך לחזור אחורה. גם בעצבות זה ככה, כאילו ככל שאתה יותר הולך עם העצבות, לא יהיה קיצורי דרך, זה לא שפתאום אחר כך כאילו תמצא איזה פתרון מהפכה, אתה תצא לחזור את כל הדרך לאותה נקודה שהיית קודם ואז לבחור בשמחה. אז זה שוב כעצה קטנה, כאילו כשהאדם מרגיש רק איזו מחשבה קטנה של עצבות, למרות שנראה לו כרגע שיותר קשה כאילו לבחור לא להיות עצוב, זה רק דמיון של יצר הרע. באמת זה יותר קל. ואם אתה תלך תפנה לפנייה של העצבות, כאילו אתה לא יהיה לך קיצורי דרך, אתה צריך לחזור את כל הדרך בחזרה, זה יותר קשה. אז כאילו זה, נראה לי, זה החלטה שצריך, כאילו פה, כמו שהרב אומר, אין לה להעלות את השורש שלה. זה רק להילחם בה. יש מידות שבהן אתה לא רק נלחם בגאווה, אתה לא רק בא לסלק אותה ממך, אתה בא לברר מה הנקודה הנכונה, איך מרימים. בעצבות, ברגע שיש מתגנבת מחשבה של עצבות, לסלק אותה בכלל בלי להתלבט. לא רוצה, אני רוצה להיות שמח. אם קשה לי עכשיו להיות שמח, כי יש כל מיני מציאות חיצונית שהיא מאוד מכבידה עליי, אז בואו נראה מה נעשה. לפעמים, זה נראה קצת פעם הבאה, שלפעמים אפילו בצורה חיצונית, אני יכול להכריח אותי להיות שמח, אבל לא להתפתות אחרי ההצעה של היצר, שהוא רוצה שנהיה עצובים, שלא נאמין בעצמנו, שניכנס לאיזה סוג של דיכאון, של איזה שקיעה, של איזה ניתוק מהקדוש ברוך הוא. זה שקר גמור, והוא לא משתלם גם, הוא לא שווה בכלל. אחרי כל זה, רק נראה כמו על אותו משקל שרבי נחמן אומר שצריך להתרחק מאוד מעצבות, אבל קצת לב נשבר זה טוב. אז גם הרב אומר בלשון שלו, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. כן, אם תיזהר יותר מדי מהעצבות, עד כדי כך שלא תאפשר גם קצת למרירות של החטא להרגיש אותו, ולצער, כן, כמו ששאלתם קודם, להרגיש את הצער הזה שיש לי אבונות, או שיש לי נפילות, או שיש לי דברים שאני עוד לא מצליח מבחינה רוחנית. אם אדם לא ייתן למקום הזה, להיכנס לאור הזה של הנשמה, שהיא בעצם דורשת ממנו, תקשיב, אתה לא בסדר, אתה מקולקל, אתה, לא אתה, אלא כאילו יש לך מעשים מקולקלים, אתה צריך לתקן, אתה צריך... אם לא ניתן לאור הזה להיכנס, רק בשם זה שאנחנו מפחדים כל כך מהעצבות, אז אפילו דברים שקצת מריחים בריח של עצבות, אפילו שהם לא עצבות, כן? הלב נשבר הזה, הצער הזה, אם לא ניתן לו גם להיכנס, בסוף מה יקרה? אדם ישחק משחק של שמחה חיצונית כל הזמן, עד שמתישהו זה יתפוצץ, ואז פתאום הוא ייפול בבת אחת לתוך העצבות, כן? אז העצבות מתפשטת, היא כמחלה ממארת בכל קצות הגוף והנפש, ושהחטא מדאיב את הלב. אם כל הנפש שלו מרגישה חטאים, והוא עכשיו בשמחה, והוא לא נותן לעצמו לחוות את הכאב של החטאים, אבל הנפש כן מרגישה את החטאים. ואז מתישהו היא כבר, היא תרגיש טוב, אתה לא אכפת לך מהחטאים, ואני מרגישה את הכאב של החטאים, ואז היא נופלת לעצבות. אבל כשהיא מרגישה שאתה כן מצטער על החטאים, וכן כואב עליהם, אז היא לא עצובה, כי היא מרגישה, אוקיי, אז אם הוא כואב, אז יש לי תקווה לצאת מפה בעצם. לכן אומר הרב, כאילו צריך להיזהר מהעצבות, אבל לא במידה שתמנע את אור התשובה לחדור לעומק הנשמה, שאז העצבות מתפשטת היא כמחלה ממארת וכו', שחטא מדאיב את הלב, גורם לעצבות להתאזרח שם. על מרירות קודחת של תברת התשובה, אף על פי שיש בה חלקים עצבניים, הם כאש מטהר, מצרפים את הנשמה, מחזקים אותה, ומעמידים אותה על הבסיס של השמחה התדירית הטבעית הראויה לה. כן, אז זה היה קצת השברון לב והצער החטאים שהוא טוב, שהוא כן צריך לתת לו מקום, אבל כמו שאומר רבי נחמן, צריך לדאוג שגם בכמות זה לא יותר מדי, כי אם אדם הוא יותר מדי חווה את השברון לב ואת המרירות על החטאים, בסוף זה גם כן, הכמות היא גם יש לה משמעות. כשאדם הוא חווה רק כל הזמן את מה חסר, אז זה גם בסוף מפיל לעצבות. לכן הוא אומר שרוב היום צריך להיות בשמחה, שזה נדבר בלי נדר פעם הבאה, אבל לתת קצת זמנים ביום שכן להרגיש גם את המרירות של החטא, את הצער על מה שחסר, כמו שתיקון חצות. זה לא שכל היום האדם הוא... הלוואי שנזכה לבכות בתיקון חצות. אבל גם מי שזוכה לבכות בתיקון חצות, הרב זצ"ל, שהיה בוכה, כמו עוד הרבה גדולי ישראל, הוא ממש בוכה בבכי תמרורים בתיקון חצות, ובשאר היום הוא היה שמח. אז גם פה, זה לא שאם כל היום היה בבכי, אז בבכי וצער, בסוף זה באמת גם יכול להפיל לעצבות. אז גם חשוב לשמור על המשקלים, אבל, כן, להשאיר קצת מקום גם לצער הזה, שעוד פעם, זה לא, יש הבדל גדול בין צער לבין עצבות, בסוף זה כוחות חיים. כל הזמן כוחות של חיים. רוב הזמן כוחות של חיים שמחוברים לטוב, לשמחה, לישרי לב שמחה, לאמונה, להתקדמות, לחיבור לקדוש ברוך הוא, וגם לתת ביום, או כל אחד בזמנים שלו, גם מקום קצת לצער, הצער על החטאים הפרטיים, על החסרונות הפרטיים, ועל החסרונות הכלליים של האומה, של המציאות, של האנושות, של החוסר בהופעה האלוקית בעולם, כל אחד לפי מדרגתו, אבל זה קצת, והרוב צריך להיות בשמחה, ובאמונה, ובהתקדמות, ובטוב, בעזרת השם. זה חלק ראשון ככה, לסור מרע מעצמות, פעם הבאה בלי לנדר, זה טוב. תודה רבה.